והתחלנו ללמוד את א', סעיף א', שמדבר על ואהבת לך כמוך ביחס לאישה, של אדם ביחס לאשתו. אנחנו נמצאים בשורה, פסקה א', שורה שישית, לדעת רבנו יונה. אתם רואים? לדעת רבנו יונה, דורשת מצווה זו מן האדם, ואהבת לך כמוך, זה לא רק דבר שאדם יכול או בעל יכול להסתפק ולדרוש את הפסוק הזה. אין המדרש עיקר, גם אם אתה מחדש בו חידושים נוראים ועצומים, אבל אומר רבנו יונה שמצווה זו דורש מן האדם, דרישה מעשית להביא את הדבר לידי מעשה, להקציב זמן מסוים למחשבה, כיצד יוכל לשפר את מצבו של הזולת. זאת אומרת, הקצבת הזמן זה בעצם, אדם מתפנה מכל עיסוקיו וחושב איך הוא יכול ליישם את הצד או את הצו המעשי של ואהבת לך כמוך. ראינו מה זה ואהבת לך כמוך. לעשות לאדם מה שאתה רוצה שיעשו לך, או לא לעשות לאדם מה שאתה לא רוצה שיעשו לך. ראינו בצורה יותר מפורטת, להשכין שלום בין יריבים, לעודד נתקעים. וכולי, יש פה הרבה פנים מעשיות למצווה הזו. יש פה הרבה פנים מעשיות. אז זה לא מספיק ללמוד את הפסקה הזו בכיתה, ולדבר על זה גבוהה גבוהה, ולהסביר על זה יפה, ולנתח, ולעמוד על משמעות של כל מילה. אין די בזה. אלא עכשיו הגיע תור המעשה. אין? כלומר, כאשר אתה מגיע, או לפני שאתה מגיע הבית הרצוי, בשעה שאתה עושה דרכך הביתה, אם זה במכונית, מי ברכב, מי בסוסים, מי ברכבת, מי באוטובוס, מי ברגל, כשאתה מגיע עכשיו הביתה, עכשיו אתה צריך, כן, לחשוב איך אתה עכשיו, תחבולות, ממש, תחבולות, איך עכשיו אתה מבטא את הדבר הזה כלפי אשתך. כן, אני אפתח את הדלת, והיא תופיע לפניי, מה אני אומר לה? איך אני אתייחס אליה? איך אני אשבח אותה לאורחת הבוקר שהכינה לי? איך אני אבטא את הגעגועים שלי כלפי אחרי יום שלם שלא ראיתי אותה? זה העניין, כן? זאת אומרת, למיטו של דבר אני נותן, כן, דיברנו על כך שואהבת לך כמוך, האהבה של הזולת, פירוש דבר הוא שנותנים לזולת חשיבות. זה נקרא לאהוב. אתה נותן לזולת חשיבות. ברגע שאתה אוהב אותו, אתה מחשיב אותו. אהבה זה להחשיב. כן? יש מדרגות באהבה. ראינו, כאשר זה שלום הציפור, זה חשיבות אחרת. כאשר זה שלום הגדרה, זה חשיבות אחרת. שלום הנהר, חשיבות אחרת. אבל בכל מקרה, יש אינטראקציה. בכל אחד מדרגות הקשר האלו יש אינטראקציה, יש התמזגות, יש יחסי גומלין, שבעצם מבררת לזולת שהוא רלוונטי. כן? הוא רלוונטי בשבילי. רלוונטי. נכון? יושב לו בן אדם, משועמם, בודד. פתאום מישהו בא ואומר לו, איך קוראים לך? פתאום בן אדם הזה מתנער ממקומו. מישהו מדבר איתו, מישהו מקיץ אותו מבדידותו. הוא מרגיש טוב עם זה. אני חשוב, מישהו מתעניין בי, מישהו מוציא אותי מנשים המון, מישהו מזכיר לי שאני בכלל רואים אותי, מרגישים בי, סופרים אותי, נקרא לזה כך. כן? סופרים אותי. אז חשיבות. חשיבות. אם כן, כאשר אתה עושה דרכך הביתה, חשוב, כן? שתחשוב כיצד אתה מגדיל את חשיבותה, את חשיבותה של אשתך. איך אתה מגדיל אותה? בדיבור. במעשה, לפעמים גם מחשבה מועילה, כי המחשבה היא פועלת, אבל נעזוב את המחשבה כרגע, כן? לא טוב לדבר עם תלמידי ישיבה על מחשבות, כי הם תופסים את זה בדרך כלל בצורה יותר רוחנית ומופשטת, בצורה, ופחות בצורה הפעילה. ולכן, בצורה המעשית, בצורה המעשית, בצורה המילולית, כי גם לדבר זה חיתוך שפתיים, הווי מעשה, גם דיבור זה מעין מעשה, בעיקר שדיבור יהיה כנה ואמיתי, וזהו. אז אומר רבי ירוחם, רבי רבנו יונה אומר, שמצווה הזו דורש מן אדם להקציב זמן מסוים. אגב, כשמדובר על להקציב זמן מסוים, הכוונה היא שהקצבה היא לא חד פעמית. הרי מעצם המילה הקצבה, אנחנו חושבים שמדובר פה על קביעות, נכון? זאת אומרת שאדם יעשה לעצמו מנהג. כך היה עושה רבי ישראל מסילנט, ואין שום סיבה שלא ננסה לעשות כמו הוא היה מקדיש ביום פרק זמן מסוים, אפשר לחשוב שרק בזמן הזה הוא היה חושב על בני אדם, איך לעשות להם טוב. אבל את הזמן הזה, את החצי שעה הזו, הוא היה ממש מתעסק רק בזה. בכל דרכך דעהו. כן, איך אומר הרב, במוסר אביך, בכל דרכך דעהו, בשעה שהוא עוסק בגמח עם חברו, יעמיק עיצה איך לעשות לחברו טובה, גדולה, הגונה וקיימת. כלומר, הפרק זמן הזה של רבי ישראל מסלנט, הוא היה פרק זמן שהוא מתייחד עם מחשבת ההטבה. כל רגע ורגע הרב חשב על טובתם של ישראל. כל מי שקצת מכיר את הסיפורים, קצות רחב של רבי ישראל מסלנט, יודע יפה מה הוא היה עושה למען עם ישראל, כן? זקנים, נשים וטף. סיפורים באמת מופלאים ומופלגים. הרבה סיפורים, אפשר לראות את זה בתנועת המוסר של דוב קץ. כן? שם בפרק המוקדש של רבי ישראל מסלנט, קצת להבין מי האיש האדיר והגדול הזה, שהוא למעשה ראש תנועת המוסר בכלל. ממנו התפצלו, מעיין יוצא מעדן, ומשם התפצל לארבע נערות, כן? כל הסגנונות של המוסר יצאו למעשה מרבי ישראל מסלנט. אז קצת להכיר את קצות רחב של האדם הגדול הזה, איזה פעולות מטמיעות הוא היה עושה, כן? כדי לעשות חסד עם ישראל, עד כדי כך שפעם שאלו אותו, מאיפה הוא יודע את הדבר הזה? מי אמר לו את זה ואת זה? אז הוא אומר, יש לי שולחן ארוך חמישי. יש לי חלק חמישי. החלק החמישי זה חלק שהוא לפני משורת הדין. זה חלק שהוא כולו חסידות. יש לי שולחן ארוך חמישי. זה בשמו נאמר, מי שמכיר את הביטוי הזה, אולי שמע אותו, אז רבי ישראל מסלנט, הוא התביע את המושג הזה. יש לי חלק חמישי לשולחן ארוך. כן? יש לי גלגל חמישי לעגלה, כן? של תורת השם. גלגל של חסד, כולו חסד, כולו אכפתיות לזולת. אז ודאי שרבי ישראל מסלנט כל היום היה חושב על טוב אדם של ישראל. אבל אפילו אדם גדול כמוהו מצא לנכון להקדיש חצי שעה ביום כדי להעמיק ולשכלל את התחבולות של החסד. אז כתוב שם שהוא יושב נגיד בית המדרש, הוא היה מסתכל על אנשים. כן, אני מזכיר את זה גם פעמים, הסיפור הזה הוא חביב עליי, אני מזכיר אותו איזה כמעט 20 פעם בשנה. כן. אבל ברור השם, שר השכחה עושה הרבה. אז ככה שוכחים, אז תמיד יש טעם לספר את הסיפור שוב. אז הוא היה יושב בבית המדרש, והוא מסתכל מסביב מה קורה עם בני אדם. הוא היה פתאום רואה את פלוני אלמוני, חסר לו איזה משהו, עיפרון, חסר לו איזה מחברת, איזה דף. איך הוא היה רואה שחסר לו? הוא רואה שהוא מחפש משהו, היה טרוד. הוא מסתכל, הוא רואה שהוא מחפש בין הספרים שלו איזה מה. הוא הבין לאט לאט שהוא מחפש דף. מחפש דף, מחפש עיפרון. היה לוקח מיד עיפרון, נותן לו. הוא היה מתפלא, הוא יודע שחסר לו עיפרון. יש חסר לי עיפרון. כן, קח את העיפרון הזה. כן, זאת אומרת, משלים לו את החוסר, זה מאוד מעניין. משלים לו את החוסר, כאשר החוסר מגיע לפסגת הביטוי שלו. הוא מחפש את העיפרון, מחפש את הדף. כל כך חסר לו, אם רק היה לי דף, אם רק היה לי עיפרון, זה כל כך חסר. ואופ, הוא נכנס ונותן לו את זה בעיתוי מדויק, כדי שההשלמה, כן, כדי שההשלמה תבוא מתוך הזדקקות עמוקה של הזולת. זה גם העיתוי. זאת אומרת, אני לא נותן לאדם דבר שחסר לו לפני שעה. אני נותן לו דבר שכרגע החסרון מורגש בעיצומו. קודם כל מתברר לי מה חסר לו, והחסרון הזה אני מרגיש שהוא חסרון, כן? שהוא נמצא בשיא עיצומו, ואז אני נותן לו את הזה. אוי, זה פפט. בדיוק שהייתי צריך, הצעת לי טרמפ. אז יש את המצבים האלה שאנחנו מתפעלים מאוד, שהדבר מופיע בדיוק שנשלם חלום והוא צריך לפותרים. והיא בבוקר ותיפיים רוחו, מרשי. נשלם חלום והוא צריך לפותרים. זאת אומרת, הצורך בפתרון החלום הוא דווקא כאשר החלום נשלם, עם כל סמליו, עם כל תהיותיו, עם פעימת הרוח של העלם החלום וגם פתרונו. שני, ותיפעם רוחו, או ותתפעל לו. פה זה תיפעם רוחו, כי החלום נשלם, אבל רק הפתרון היה חסר. יש אצל נבוכדנצר כתוב, ותתפעם רוחו, שגם נשכח ממנו החלום וגם הפתרון. לכן כתוב תתפעם, שזה מרמז על שני כן? שני העלמים. לא משנה, אבל נשלם חלום והוא צריך לפותרים. צריך לפותרים. אז אותו דבר גם פה, נשלם החוסר והוא צריך למילוי. אז כך הוא היה עושה, כדאי לקרוא את זה בתנועת המוסר, יש פה את הסדרה הזאת, לפחות סט אחד כמדומני. כן? זה נקרא, זה תחת הקצות דרכיו, זה תחת הפרק שנקרא קצות דרכיו. שם סיפורי מופת על רבי ישראל מסלנט. כן? אחד הסיפורים, ספר לכם, כן, הוא היה רגיל להתפלל בבית כנסת, כן, אבל הוא לא הגיע, לא הגיע לתפילה, וראו אותו, מאוד מעניין, אנשים שבאו לבית הכנסת ראו אותו, במקום להיכנס לתפילה, ראו אותו מתהלך ליד המאפיות של הגויים, היא מקטרת ומביט פנימה, מסתכל פנימה, למה הוא לא בא להתפלל? מתהלך עם מקטרת, מה זה מה שיש לרבי ישראל מסלנט לעשות? בשעת התפילה, במקום להיכנס להתפלל עם כל הציבור, הולך לו עם מקטרת ליד המאפיות של הגויים. לא מובן מה הוא עושה שם. עקבו אחריו, מה ראו שהוא עושה? שמו לב שהוא מדליק את המקטרת, כל פעם שהוא עובר ליד מאפייה, הוא מדליק את המקטרת, ועם הגפרור, הוא זורק את הגפרור לתוך התנור, כדי שלא יהיה בישולי גוי. שהוא ידליק את התנור, כדי כך. זה מה שהוא היה עושה כשולם עם מתפללים, כדי שיהודים לא יקנו בישולי הקום. הוא היה מדליק את התנור בעצמו. מדליק את התנור. אגב, פעם זה היה התפקיד שלי ממש, אני הייתי עובד בשדה, הייתי עובד מפעל ממתקים בשכם, לפני 30 שנה. כן? לא תאמינו, כבר סיפרתי גם את הסיפור הזה כאן. הייתי עובד במפעל ממתקים בשכם, נקרא גולדן סוויט, באזור התעשייה של שכם. ומה התפקיד שלי? הייתי משגיח כשרות. בעיקר, מה הייתי אמור לעשות? לא משגיח כשרות בדיוק. זה לא משגיח כשרות, זה קרוי ככה. אבל מה שהייתי עושה, זה להדליק את התנור בכל בוקר. הייתי בא להדליק את התנור מאפה שלהם, אבל תשאלו, מה צריך להדליק את התנור? מה צריך להשגיח הדלקת התנור שתהיה הדלקת יהודי, כן? בתנור אפייה בשכם של ממתיקים. אז היה שם חסיד בלז, איש עסקים, שהוא היה סוחר בממתיקים. וכדי להרוויח את כל המיסים וכל הדברים האלה, היה לו פס יצור בשכם. חסיד בלז חמוד, כן? שהוא היה לו פס יצור של ממתיקים בשכם. אז כמובן שזה דורש השגחה של כשרות. ואני הייתי, כן? מטעם מחלקת כשרות של שומרון, כן? לא של שומרון, זה היה של בלז. אבל המשרה הזו הוצאה לנו דרך המועצה הדתית בשומרון. בכל אופן, הייתי מדליק את התנור כל בוקר. זו התקופה שלא היו פיגועים, אבל היה איזה מקרה בשוק הסיטונאי של שכם, שבעלי המקולת של אלון מורה אז באותו זמן, אחד מהם, קלמן קראו לו, אחד מהם, מישהו דפק לו גרזן בראש, מאחור. הוא חי עד היום, בניסיון לסיום ניצול. אז הציעו לנו המלצה חמה להסתובב עם הדבר הזה. כן? כדאי להסתובב עם תרסיס של גז, שאם מישהו יעשה, זה סלר. זו הייתה המלצה של כוחות הביטחון אז. תבינו, כן? אפשר לצחוק על זה, כן? כן? עדיף שתחליזה... אגב, זה לא היה דבר כזה, מכילה. הציעו לנו להחזיק מטף של גז בצורת עט, כדי שלא ירגיז. עט, אם יש לך איזה בעיה, אז תעשה ככה. כל הבעיות נפטרות, כמובן. זה כל מה שצריך לעשות, רק קצת ככה, אז כולם ברוכים. זה היה המלצה... לא חייבים, לא חייבים, לא חייבים, זה מידת חסידות, אבל כדאי להסתובב עם עט פה של גז. אז זה מה שהייתי עושה שם. היה לוקח אותי ערבי, עם מרצדס גדולה ושחורה, היה לוקח אותי עם בית המדרש באלון מורה, ומחזיר אותי. זה מה שהייתי עושה בבוקר, זה היה מכניס למשכורת, למלגה העלובה והשחוטה והשדודה. זה היה מוסיף לי עוד איזה כמה מאות שקלים למלגה שלי אז באיזה. זה מה שהייתי עושה, כן? ופעם אחת סיפר לי הנהג ערבי, סליחה שאני אסחף, אבל פעם סיפר לי הנהג ערבי, כן, סיפר לי שהוא יהודי. לא פחות ולא יותר. אמא שלו, היא בעבר, היא תושבת יפו, ובמלחמת העצמאות שהערבים ברחו מיפו, היא הייתה חברה של הערבי, והם ברחו ביחד לשכם. וכך נולד, שכחתי את השם שלו כרגע פה, יוסף, יוסף קראו לו, כן. כך נולד יוסף. אבל הוא אמר לי, אסור לך להגיד את הדבר הזה, כי זה סוד כמוס לפרה ולסוס. כי יש כאלה שיודעים ומקניטים אותו על כך. בציבור הערבי, יש כאלה יודעים שיהודי, אבל אני ככה בינו לבינו, עוקצים אותו, עוקצים אותו כזה, עוסקים אותו. כן, אז הוא גילה לי את הדבר הזה. אנה יהודי. סיפר לי את הסיפור על אמא שלו. כן, היהודייה מיפו. שברכה עם אהוב ליבה לשכם. לכם את העצמות. זה הסיפורים לא מעולם הזה, כן? זה דברים מוזרים. טוב, אבל נחזור לענייננו בכל אופן. נחזור לענייננו. כן. טוב, זה לא הדבר היחידי, כן? אז גם סיפרתי בזמנו, ובאמת, עוד סיפורים מופלאים שקשה להאמין שהם התרחשו בכלל אז. אנחנו היינו קונים גם בשכם. הם נכנסים לחמיות בשכם וקונים את כל צורכנו. הרבה מצורכנו בשכם, זה היה מאוד מאוד זול. קרש גיוץ, חולצות, אני יודע מה, כלי כתיבה, מחברות, אני קונה. אפשר לדבר, תופסים טרמפים בשכם. מטיילים קבר יוסף, שפחים לדבר, כן, בחומה שמה, אני יודע, הולכים בעיר, טיולים, חלקת השדה, אז, כן, אז הייתה עושה הרבה טיולים, חלקת השדה, המדרשה הזו, הייתה עושה הרבה טיולים בתוך שכם. אני הייתי בעצמי, הייתי מדריך בשכם תקופה מסוים. התקופה המקראית. מה? מטעם חלקת השדה. מדרשת חלקת השדה. כן, מדריך בשכם. אחרי זה שעברנו, אחרי חצי שנה, עברנו זמן קצר, לאחר מכן עברנו ליישוב איתמר, כן, והייתה שם טקס עלייה לקרקע, טקס עלייה לקרקע, עלייה כשנה אחרי שהוקם היישוב הזה. ובטקס מטעם הסוכנות, כן, טקס חגיגי מאוד היה וזה, הוזמנו הרבה אנשים חשובים. מי ישב בראש, בספסל, בשורה הראשונה של הנכבדים, ישבו המוכתר של אוארטה, המוכתר של חווארה, המוכתר של בית דג'אן, ועוד איזה יישוב. ארבע מוכתרים ישבו בספסל הראשון, עם המסבחה ככה. מה? מוכתרים, ראשי כפרים. הם יושבים שם, וברמקול שירי ארץ ישראל, ארץ ישראל, יושבים שם. זה המצב. עד שהביאו את החבורה מתוניס. קלקלו את הכל. לא, זה היה מצב מיוחד במינה. מצב מיוחד במינה. לא, ציפורים, אבל נעזוב את זה עכשיו. בכל אופן, נחזור לענייננו, נעשה איזה מאמץ ככה להתכווץ פנימה, ואמרנו כך, אם כן, לפי רבנו יונה, דיברנו קצת רבי ישראל מסילן וכן הלאה, ששימש לנו דוגמה כדי להבין את המשמעות של להקציב זמן מסוים. מדובר על הקצבת זמן, דיברנו על כך שהקצבת זמן זה הקצבת זמן קבוע. רצוי שיהיה גם בזמן קבוע, אם כי זה לא מחויה, צריך להיות גמיש בעניין הזה. כן, לפעמים נדרש ממני לשנות זמנים, כן, מסיבה כזו או אחרת, אבל באופן כללי צריך שיהיה זמן קבוע. זמן קבוע שבו אני מרגיל את עצמי לחשוב על טובת הזולת. על טובת הזולת. אני לא עובר על מאורעות המציאות ועל החזיונות החברתיים כלאחר יד. בדרך כלל אנחנו לא משקיעים זמן במה שאנחנו רואים. אנחנו רוצים לעבור על פני אלף אנשים ולא להבין כלום. לא להבין שפלוני הוא בדיכאון, לא להבין שפלוני חסר א', חסר ב', חסר ג'. זאת אומרת, אנחנו עוברים על מציאות כמו דאבינג, כן? כמו בהקלטה מהירה, מה שנקרא. הקלטה מהירה, זה קולט 50% מהשיר. והשיר נשמע כזה, זה צריך להיות הקלטה איטית, לאט לאט, לקלוט את כל האיכויות של סרט ההקלטה, לקלוט את כל האיכויות, לאט לאט, להתבונן באנשים. אנחנו לא יכולים להתבונן ככה כל היום, אנחנו אנשים מאוד בזיזים. זה תרבות כזו. זה תרבות של פחס כמיים, כן? אבל אנחנו צריכים להרגיל את עצמנו 5 דקות ביום. אז רבי ישראל מסלנט היה מגיע לעומקים, יוצאים מגדר רגיל חצי שעה. חצי שעה משקיע את עצמו בעומקים שחבל לזמן. תהום גבה, 11 קילומטר, הוא היה נכנס פנימה, כן? במקומות העמוקים שבאוקיינוס השקט, 11 קילומטר, 11 קילומטר, זה פשוט לא יאמן, תחשבו. תחשבו על הר בגובה של 11 קילומטר. 11 קילומטר, המקום הכי גבוה, זה תהום מיוחדת, כן? באוקיינוס השקט, כמדומני. 11 קילומטר. לא יאומן כי סופר. אז בחצי שעה הזו היה נכנס לעומק של 11 קילומטר. הוא היה חוקר את כל הנסתרות של הזולת. מסתכל עליהם? נכנס. מאוד פנימה. רואה את החסרונות במישור המחשבתי, במישור הנפשי, במישור המעשי. וואי, וואי, וואי. היה יוצא עם כזה אבחון, חבל הזמן. ואז משלים. לפי מדעת יכולתו. אז אנחנו אולי לא יכולים חצי שעה, בסדר. לא יכולים חצי שעה. גם לא יכולים לקלוט את כל העומקים האלו. אבל לפחות 5 דקות ביום, תסתכל. ואיפן כה וכה. תסתכל פה, תסתכל. פלוני אלמוני עם העיניים קצת ככה. פלוני קצת כזה, יושב כזה. זה חסר לו, כמו שאמרנו. הוא בדיוק הגיע, אתה בדיוק קולט את כל המאורה. טק, 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 הוא הגיע באחד ורבע, וניסה להיכנס לחדר אוכל, שלפו אותו משם, אין אוכל. ואתה רואה את כל האירוע, אתה רואה. אתה רואה אותו נכנס, אתה רואה אותו יוצא, כלומת שבא בלי אוכל. ואתה תופס שקרה פה משהו. אתה אומר, רגע, אין לך אוכל. קח חצים שלי. לא משנה. בוא, יש לי בדיוק חבילת בפלים שאני... כך, כך. לא משנה. או שאני נכנס למטבח, של פרוטקציה, אני יודע, עם הקייטרינג. לא, אחי, תן פה קצת. תן פה איזה חצי צנח. פלוני אלמוני הגיע עכשיו. אין לו אוכל. אתה עוקב אחרי מאורה, אתה עוקב. אתה ראית אותו בא מן הרחוב, רץ פנימה, לכיוון אחד האוכל הוא ירד, יצא, בלא כלום. אתה תופס את הנקודה, אתה מבין? אתה עושה חיבור, אחד ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, שווה 4. אתה מבין את העניין? ואז אתה נחלץ לעזרתו. יש הרבה מאורעות כאלו, שמתוכן אנחנו הולכים להבין המון דברים על הזולת. לא מתוך רכילות, מתוך רצון לעזור. מתוך רצון לעזור. זה נקרא אשרי משכיל אל דל. השם ביום רעה ימלטם. אשרי משכיל אל דל. צריך להשכיל אל דל. צריך לשמש בשכל. שכל. לא בשכל, כמובן צריך גם לב טוב. כן, לב טוב גדול יותר מכולם. כן, לב טוב, נכון. אבל הלב הטוב הוא מאפשר לנו גם לעבוד נכון עם השכל. אשרי משכיל אל דל, להשכיל לנקודת הדלות של הזולת. יש אדם שהדלות שלו, כן, הנה עכשיו, כן, דוד, עכשיו, לפני שחסנו לשיעור, אז כן, דוד, כן, וספיר, הם היו מאוד מוטרדים משאלה שהייתה להם. שאלה הלכתית, מאוד יציק להם, הוא אמר שחשתי שזה מאוד מציק להם. מאוד מאוד מציק. הולכים, מחפשים איזה מישהו שיוכל להשיב להם על שאלה. עכשיו הם עניים בדעת, כן? לא חסה למור הצהריים, כבר אכלו, גם לא היו אוכלים, זה לא כך מעניין אותם. אבל מה שמעניין אותם זה להבין את ההלכה הזאת. כן? הלוך ובחור. אפשר לענות. סליחה, אתה יכול לענות לי, יכול... ואין איש עונה אותם. מחפשים תשובה. אז אני בדרך לשיעור, לא יכול אפילו להקשיב. אז הרב יעל ורד, אני מקווה שנותן לך תשובה שם, ספיר, כן? זהו, אז שתראה, אנחנו מחייך, מה הפלא? אחרי שהוא קיבל את התשובה. היו מאוד מוטרדים, מדוע פניכם זועפים? לא קיבלו תשובה. כן, מדוע פניכם זועפים? אז צריך לעזור להם, צריך לעזור להם, צריך לעזור להם. אחרת מאוד טרודים. אז יש אדם שהחסרון שלו, או הדלות שלו, זה בדעת. הוא כל כך משתוקק לדעת דבר מסוים. כן, ידוע שחכמי ישראל, כן, היו מאוד מוטרדים מכך שהם לא, הגאון מווילנה מסופר עליו בתולדות הגר"א. בספר, אותו מסופר עליו, שפעם אחת הוא למד מסכת שביעית כמדומני, זה היה מסכת שלמדו בישיבה, אבל הוא לא היה לומד בבית, בדרך כלל עם החברותא שלו, מה שנקרא תלמיד חבר, כן, צריך לדעת שכדי להיות תלמיד חבר של הגר"א, היית צריך לעמוד בתנאים שהם הרבה הרבה יותר מסובכים, מגיבוש של שלדג ומתכל ושניהם ביחד, כן, זה לא פשוט להיות תלמיד חבר של הגר"א, אבל פעם אחת הוא ישב ולמד מסכת שביעית, וזה היה המסכת שלמדו בישיבה באותו זמן, תמיד הוא היה לומד את המסכת, לא יודע אם תמיד, אבל כנראה שהוא היה לא פעם לומד את המסכת שלומדים בישיבה. יש לזה כנראה סיבות, לא משנה. בכל אופן, הייתה לו, זה היה מסכת שביעית. כן, מסכת שביעית. הייתה לו שאלה מאוד מאוד קשה. בירושלמי, תלמוד ירושלמי. ולא הייתה לו תשובה. והוא כל כך הצטער שהוא לא אכל 3 ימים, 3 לילות. והוא כמעט לא ישן. ואשתו הייתה כל כך מודאגת, כל כך מודאגת, כן? הוא סגר את החדר, לא נתן לאף אחד להיכנס, אפילו לאשתו. לא נתן. אז היא הלכה לישיבה ואמרה לרבי חיים וולוז'ין, שהיה תלמיד חבר שלו, לבוא ולראות מה קורה עם הרב. הוא יושב בבית, 3 ימים הוא כבר לא אוכל. אז הוא דפק לדלת, נכנס פנימה. הוא רואה את הגאון מווילנה עם מטפחת פה, וכולו אדום, כמו איזה קטר, מרוב מאמץ. וכולו ככה עם מטפחת הזה, הראש לו, כן, הראש לו, כן, עם כאב גדול וזה. יאמר לי רבינו, מה נמנע מדעתו? מה נבצר מדעתו? לא, הוא שאל אותו קודם כאן, למה? מה קורה הרב? אז הוא אמר, יש שאלה קשה בירושלמי שאין תשובה עליה, מסכת שביעית, ואני לא בשקט, לא רגוע. יאמר לי רבנו את השאלה, אולי שאלו את זה בישיבה, כי בישיבה יש לך עוד תלמידים כאלו, ישיבת וולוז'ין, מי יודע? אולי השאלה עלתה, וסיעור מוחות הגיעו לתשובה. אולי, תשאל את השאלה, אולי דנו את זה בישיבה. הוא שאל אותו את השאלה. הוא אומר לו, רבי חיים, דנו בשאלה הזו, והנה התשובה. הוא נתן לו תשובה, אורו פניו של הגר"א. הוריד את המטפחת, שימו לחם. אוכל, אפשר לאכול. ואז הוא אמר, לרבי חיים וולוז'ין, הוא מתלמידה יותר מכולם. עד כדי כך. הוא זכה ללמוד את הדבר הזה דווקא מתלמידו. הוא מתלמידה יותר מכולם. איזה שמחה. זה הדלות של הגאון מווילנה. זה הדלות. גם אנחנו לפי מדרגתנו, כמו שאמרתי כרגע לגבי הצמד חמד אלו, כן? שגם חסר להם ידיעה, זה מה שמטריד אותם כרגע. ומי שימלא את צורכם, כן? או אם נשקו אותה על ראשו. אז במקרה זה זכה הרב יעל ורד, לא זכיתי אני, אבל מה הוא חושב? מה הוא חושב? אז יש עוני בדעת, יש כל מיני סוגים של עוני, כל מיני סוגים של עוני. זה נקרא אשרי משכיל אל דל. זאת אומרת, להבין את הדלות של כל אחד ואחד, כל אחד ואחד. אם כן, דיברנו על קצוות זמן, הקצוות זמן מסוים, כל אחד לפי כוחו, אבל העיקר של הזמן זה ישמש לחקר, חקר, חקר חסרונות הזולת, כן? במגמה לעזור לו כמובן, לא סתם לחקור, כן? באנו לחפור את הארץ כדי להוציא דיבה חס ושלום, אלא למטרה חיובית, כדי שאני אוכל להרחיב את גבולות החסד והעזרה לזולת. לדעת רבנו יונה דורש מצווה זמני אדם להקציב זמן מסוים למחשבה. כיצד יוכל לשפר את מצבו של הזולת. כן? עולם חסד ייבנה, לשפר את מצבו של הזולת. אנחנו מתהלכים בעולם, אנחנו מתהלכים בעולם שהוא מלא חסרונות, צריך להיות ברור. יש המון המון חסרונות בעולם הזה, לא שהכל חסר. ברוך השם, אנחנו סך הכל מכירים טובה על מה שיש, כן? ומכירים ביש. כן? עוד הוא להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. אנחנו מכירים בזה, ברוך השם. אנחנו אומרים חצי הלל, או הלל שלם, עם ברכה או בלי ברכה, אנחנו בהחלט מודעים לכך שלא כל המציאות היא על הפנים, ברוך השם, אבל יחד עם זה, עם כל מה שיש וקיים, יש הרבה הרבה מה להשלים. אנחנו מתהלכים בעולם חסר, בהרבה מובנים. ותפקידו של האדם בעולם הזה זה באמת לזהות את המקומות החסרים, מתלמידיו של אברהם אבינו, נפש שפלה, רוח נמוכה, וכן הלאה, מתלמידיו של אברהם אבינו, כן? זאת אומרת, אנחנו מתעורכים, כל אחד לפי כוחו, שוב, אני יכול ביום לעשות פעולה קטנה כזו, גם זה טוב. העיקר שאתה מחובר לרעיון של עולם חסד יבנה. העיקר שאתה מסתובב בעולם הזה כמי שמשלים, לא מסלים, משלים. אתה משלים. אתה משלים, אתה יודע מה? יש אפילו איזה קטם של קפה, כן? אתה מנקה את זה. אתה מנקה את זה. יש לך מטלית לך בכיס, או אפילו איזה צרור שמטלית לך, נכון, מאיר, כדאי שיהיה דבר כזה, כן? אני אומר, לא חייבים, כן? לא חייבים, אבל לא את השקיות הגדולות, כי אי אפשר להכניס את זה בכיס. לוקחים כזה שקית קטנה, יש איזה אריזות קטנות יותר, כן? אריזות יותר קטנות שמטליות לחות. זה נפלא. אתה לוקח את האריזה הזו בתוך הכיס, אתה רואה איזה כתם קפה, ז'אפ, לוקח אותו, זורק בפח הסמוך. במכון מיר יש המון כתמים, אתם רואים, איזה מישהו הלך ככה, שפך מהכוס שלו, לפעמים אפשר לראות את העקבות האלו, זה מוביל עד למקום של פלוני, כן? לא להוכיח אותו. יכול להיות שהוא גם יראה, אז הוא יתבייש קצת, ואחרי זה הוא כבר לא יעשה את זה. אז ללכת עם איזה מין כזה, אריזה של מטליות לחות, ולנקות לפעמים על השולחן, לפעמים על הרצפה, לפעמים פה, לפעמים שם. לנו, מה יש? אתה רואה שפלוני התלכלכה לו החולצה, אתה יכול להציע לו מטלית לך. אם הקטם עדיין טרי, אפשר בקלות לעשות ככה, ככה, אבל אם זה קורקום, אז זה לא ילך. אבל אם זה קטם יותר, כן, אפשר, מטלית לך. בוא אחי, בוא שנייה, בוא, אני רואה שרק פה קצת. אתה מוציא את הקטן, ברור השם, יהיו בגדיך לבנים וחולט. אפילו דבר כזה קטן. אומר הפלא יועץ, תקלו בערך חסד, מה שהוא אומר. שאדם יהיה לו בבית כף של סיידים. שאדם יהיה לו בבית טוריה. כדי שאם מישהו יצטרך, יהיה לו... כל זה, כל הרעיון של הגמחים, יש גמחים של דפי פנקס. שאם מישהו חסר לו איזה משהו לכתוב, פנקס כזה קטן. מי שרוצה תולש איזה דף, גמחים שילטים, מלא גמחים. זה מיוסד על הרעיון הזה. כן? לצוד את החסרונות של האדם, ולשלים אותם באמצעות הגמחים. דבר יפה, דבר יפה. בכל אופן אנחנו מתהלכים בעולם חסר, כל מיני מובנים. כן? כל אחד לפי כישרונותיו, הוא צריך לראות במה הוא תורם תרומה כזו או אחרת, בהשלמת המציאות. כיצד יוכל לשפר את מצבו של הזולת? כה מרכזית היא מצווה זו ביהדות, כן, עד שאמר הלל הזקן, דהלך סני לחברך לא תעביד. זוהי כל התורה כולה. כן, מאוד מוזר, כן. טוב, זה כל התורה על רגל אחת. זה לפי הלל הזקן. יש ואהבת לך כמוך, ויש שני משפטים בחז"ל. יש, מה דסני הלך לא תעביד לחברך, ויש ואהבת לך כמוך. שמה שאתה אוהב שיעשו לך, תעשה לחברך. אלו שתי הוראות שונות. אחת, עניינה זה להאדיר מן הזולת את מה? את הדברים הרעים. מה שאתה שונא שיעשו לך, אל תעשה לחברך. זה כנגד אסור מרע, להסיר את הרע מן הזולת. ואהבת לך כמוך זה מה? לעשות לו טוב. כן? רואים שבניין החסד הוא מתמצא בשני חלקיו העיקריים, נכון? החלק האחד זה לסלק את הרע, החלק השני, לבנות את קומות הטוב. לבנות את קומות הטוב. זה לא כך ברור למה מביא את הדוגמה הזו, כי למעשה כל מה שהוא אמר לפני כן מתייחס יותר לעשות לזולת ולא לא לעשות לו. זה קצת לא ברור. למה הוא מביא דווקא דברי הלל? עדיף שהיה ממשיך לפתח את ואהבת לך כמוך ומסביר, שמכיוון שהציווי הזה קשור יותר לבניין הטוב. הלל הוא מדבר יותר על האדרת בעין, האדרת סילוק הרע מן הזולת. אבל שני החלקים האלו הם מהווים את בניין החסד הגמור. החסד השלילי והחסד החיובי. החסד השלילי, לשלול מן הזולת את הדברים הלא נעימים. החסד החיובי, להעניק לו את הטוב בכל המובנים. כן? גשמי, נפשי ורוחני. כל מרכזית היא מצווה זו בחיי היהדות. כן? עד שהלל הזקן, כל התורה על רגל אחת, הוא תלת את הכל במעד הלך סני, לך חברך לא תעביד, כן? למה הוא אומר שכל התורה רגל אחד זה זה? לכאורה זה רק שלב אחד, זה רק אסור מרע. למה הוא אומר שזה כל התורה? לכאורה היינו אומרים שיותר נכון להגיד שכל התורה היא כולה, היא דווקא ועבדה לך כמוך. כמו שבאמת פסקו חזל, זה כלל גדול בתורה, ועבדה לך כמוך, והיא דחזיל גמור. נו, אז למה, למה, למה להגיד שכל התורה על רגל אחת זה מה דאבי, מה דסני הלך לא תביא לחברך? למה? למה זה כל התורה כולה? מדוע לא לייחס כל התורה כולה דווקא לאקט החיובי? ואהבת לך כמוך? התשובה היא פשוטה. הלל מתייחס למה? לתנאי הבסיסי שהטוב יוכל להתפתח. מהו התנאי הבסיסי שהטוב יוכל להתפתח? סור מירה. לכן הוא תלה את זה בהכשר של סור מירה. מה זה הלך סני? כן? לא תעביד לחברך. כן? דווקא על ידי סילוק הרע מן הזולת, ככה אנחנו מכשירים אותו כדי לזכות בטוב. לכן הוא תלה בזה את כל התורה כולה. לעומת זה, רבי עקיבא אמר שכל התורה כולה, בסופו של דבר, הדגש התכליתי של התורה זה עשיית הטוב. והרע זה רק הכשר. אנחנו מדברים על המגמה ולא על הכשר. זה שני גישות, זה לא מחלוקת מהותית. כל אחד מדגיש פן אחר, ודאי שצריכים את שתיהם. סור מירה ועשה טוב. כן? זה בלא זה, לא סגי. אדם שבונה את הטוב על בסיס של חלודה, אדם ששוטל וזורע על בסיס של קוצים ואבני בזלת, ודאי שלא יגדל לו שם שום דבר בשדה זה. כן? או אם יגדל לו, זה יהיה פרי באושים. אבל אדם שמסכל, אדם שמסכל, מקייץ, עושה מה שצריך בשדה, ואחרי זה זורע, עכשיו יש לזרע את כל התנאים לפרוח וללבלב, פלי פלי. פלי פלי. אז לכן כל אחד מסתכל כיוון אחר, אחד מכיוון ההכשר ואחד מכיוון המגמה הסופית. כל מרכזית היא מצווה הזו בחיי היהדות, עד שאמר הלל הזקן, תהלך סני לחברך לא תעביד, מה שעליך סנוי לחברך לא תעשה. זוהי כל התורה כולה, כל התורה כולה מתפתחת על הבסיס הזה. ואידך פירוש ההוא זיל גמור. זה מאוד מעניין אם זה כתוב גם, הביטוי הזה, ואידך פירוש ההוא. תמיד חשבתי שהאידך פירוש הזה מתייחס רק לדבר רבי עקיבא, כן? ואהבת לך כמוך, ואידך פירושו. אבל כנראה שצריך לראות שם בפנים, כנראה שגם על דברי הלל נאמר ואידך פירושו. כנראה, כנראה. תמיד רגילים להביא את זה יותר ביחס לדברי רבי עקיבא. טוב. אבל כמו שראינו, אפשר בהחלט להגיד שגם לשתת רבי, רב, הלל הזקן, אפשר בהחלט לומר שאידך פירושו, שזה כלל גדול בתורה. ומה ששנוי עליך, אל תעשה לחברך, זו היא כל התורה כולה. והשאר פירוש לכלל הזה, לך ולמד. ובנוסף למצווה הכללית, כן? עכשיו אנחנו מושכים את כל זה אל הזוגיות. ובנוסף למצווה הכללית לאהוב כל אדם ישראל, כן? ראוי לכל בעל לאהוב את אשתו כגופו, ולכבדה יותר מגופו. כן? לאהוב אותה כגופו זה ביחס להשלמות הפיזיות שהוא צריך להשלים את הצרכים של אשתו. ולכבדה יותר מגופו זה ביחס להשלמות שנוגעות לעיקר כבודה. כבודה זו נשמתה, זו נפשה, זו רוחה. כן? אז יש פה לאהוב אותה כגופו ולכבדה יותר מגופו. החסד כלפי האישה במסגרת ואהבת לך כמוך, וגם מה דסני הלך ביחס לאישה, הוא צריך קודם כל לסלק את כל הנזקים מגופה של האישה והצרכים החומריים שלה, וצריך גם, כן? צרכים חומריים נגיד, וצריך לעשות הכל כדי להעניק לה את כל המילויים, התוספות והשכלול לחייה. לחייה. אם כן, לסלק מנה את כל החסרונות, כן? כל החסרונות בכלל, פה מודגש החסרון הגופני. החסרון הגופני, אוהבה כגופו, ומכבדה יותר מגופו. כן? שני הדברים האלו. אם כן, לדאוג להשלמה שלה בשני הרמות האלו, השלמת הגוף והשלמת כבודה הפנימי. כל בת מלך, כבודה פנימה. הכבוד מתייחס תמיד לחלקים היותר פנימיים של האדם. כן? אז מסגרת עשיית החסד לזולת, כמו שראינו מקודם, אנחנו צריכים גם לדאוג להשלמות הגופניות שלו, וגם להשלמות הרוחניות שלו. אוהבה כגופו, מכבדה יותר מגופו. עד לכאן זה העניין של ואהבת לך כמוך. בעזרת השם, יום רביעי, יש לימודים יום רביעי? יום הזיכרון. טוב, מבחינתי יש לימוד. מבחינתי יש לימוד, אין לי שום בעיה. אני אשמח. רק שנייה, יש לי תאר אחרי איזה חמש. בסדר. מבחינתי ביום רביעי אין בעיה. מחר זה יום שלישי, אז אין לימוד מילא. יום רביעי, אם כן, אני מבחינתי כאן. אם נראה שמתארגן פה איזה קבוצה, אוקיי, יש כאלה הרבה שנוהגים ביום הזיכרון לנסוע לכל מיני בתי קברות, אני מניח שאתה לא תהיה, וכן הלאה. צוק איתן זה בכלל ככה, כן, שכלל את המחויבות, צערנו. אז אני לא יודע מה יהיה פה ביום הזה. אבל בכל אופן אני כאן. אנחנו נבדוק את זה. בסדר? נעצור כאן.